כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט.
איך חיידקים יכולים לדבר עם לוויינים? כתבתה של סופי שולמן מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין. הביולוגיה הסינתטית, שמבוססת על החדרת קוד גנטי לתאים חיים כדי ליצור יצור חדש, נחשבה מדע כמעט בדיוני. אבל אז הגיעו חיסוני הקורונה והעולם מתהפך. כעת הכסף זורם וחברות חושפות המצאות שומטות לסתות שמשנות את העולם. מחיידקים שהונדסו לפלוט פחמן לטובת גידולים בשדה, דרך פטריות שמפיקות בוסם ועד תרופות שממתינות בגוף למחלה שתגיע. מסע לתוך התחום המדעי הלוהט ביותר. כשהחלו הניסיונות הראשונים בביולוגיה סינתטית, הם נראו כמו גחמה של פרופסורים משוגעים ב-MIT שביקשו לשחק את אלוהים. אבל הידע שנצבר ב-15 השנה האחרונות במעבדות הבשיל במהירות C במונחים של מחקר, והופך בימים אלה למוצרים וטכנולוגיות יישומיות. הם מאפשרים להחזיר ריח של צמח שנכחד, ממש כמו בסרט פארק היורה, ליצור חיידקים מהונדסים שיזהו מוקשים, לשתול בגופנו חיסונים שימתינו להתפרצות סרטן, או לשלוח לשדה חיידקים שתוכנתו לחיסול פסולת פלסטיק. מהבחינה הזאת, המשחק בלהיות אלוהים מסתמן כהצלחה לא מבוטלת. בהכללה גסה, הביולוגיה הסינתטית היא גרסה מתקדמת בהרבה של הנדסה גנטית, שיודעת לבצע הכלאות בין זנים שונים של פירות, ירקות או במקרים מסוימים בעלי חיים, וכך להחדיר להם במרכאות תכונות מבוקשות. הביולוגיה הסינתטית לעומתה עוסקת בהנדסה של תאים חיים על ידי הכנסת קוד גנטי שלם לתוכם, כדי ליצור למעשה זן חי חדש, שנושא תכונות שקודם לא היו לו. מדובר בפאזל של החיים ופיצחנו אותו, אומר למוסף כלכליסט דוקטור יוהן אלבז, אחד החוקרים המובילים בתחום, שהביא לישראל את בשורת הביולוגיה הסינתטית הישר מ-MIT, שם השלים ב-2016 פוסט-דוקטורט. לפני יותר מעשור המדענים אמרו, בואו נשחק קצת ב-DNA. עכשיו הגענו למקור של המקור של הטבע, כל אחד יודע שכוחות הטבע הם הכוחות החזקים ביותר, הם אלה שיוצרים חיים. והיום יש לנו ידע ויכולת לא רק להבין את החשיבות, אלא גם לשחק עם הכוחות האלה. הכסף מתחיל לזרום. איך משחקים בהם? אלבז מדמה את מפעלי החיידקים המהונדסים שמתחילים לקום בימים אלה ברחבי העולם, כולל אחד שהוא עצמו יוזם בימים אלה בישראל, למטבח ענק. במקום לנסות בכל פעם מתכון אחר, הביולוגיה הסינתטית מאפשרת להריץ מתכון באלפי גרסאות בו זמנית, שההבדלים ביניהם מינוריים. גרם פחות או יותר של סוכר, מלח, קמח, ביצים, דקה יותר או פחות בהכנה, מעלה יותר או פחות בטמפרטורה, עד שמוצאים מתכון מושלם. הוא מפשט. קחו למשל את גינקו ביוורקס, הכוכבת הבלתי מעורערת של התחום. גינקו הוקמה ב-2008 על ידי חבורה של 4 חוקרי ביולוגיה סינתטית מ-MIT, תחת המנטור שלהם, טום נייט, גאון מחשבים שהחל את לימודיו ב-MIT בגיל 14. ב-2018 הצליחה גינקו, שעם משקיעה נמנה גם ביל גייטס, לייצר ריח של זן פרחי היביסקוס שגדל בהוואי ונכחד מהעולם 108 שנים קודם. המדענים של החברה נטלו דוגמיות של פרחים מיובשים ששרדו בהרווארד, ובמעין תרגיל של הפגנת יכולת, שחזרו באמצעות ה-DNA של הפרח את כל חלקיו והשיבו לעולם את הריח שלו. ההישג הזה, במקביל לאלה של חברות דומות, הוכיח שהטכנולוגיה ברת יישום ופתח את השער. גינקו כבר גייסה עד היום כמעט $800 מיליון, הכנסותיה השנתיות הן $150 מיליון, ובקרוב היא צפויה להגיע לבורסת ניו יורק לפי שווי של $15 מיליארד. ההנפקה צפויה להיות אירוע ההשקה שיפתח את עידן הביולוגיה הסינתטית. לא במקרה, גינקו מבקשת שהסימול שלה בבורסה יהיה DNA. היא רוצה להפוך לשם נרדף לביולוגיה סינתטית. ואז הגיעה הקורונה. החיסונים שפיתחו פייזר ומודרנה התאפשרו רק הודות להתפתחות הביולוגיה הסינתטית, והוציאו אותם ממעבדות האוניברסיטאות לעולם המסחרי. 2021 מסתמנת כשנת הפריצה הגדולה. חוקרים רבים משווים את הנקודה שבה עומדת הביולוגיה הסינתטית כיום, לנקודה שבה עמדה טכנולוגיות ה-AI לפני 5 שנים. תחום עתידני שמעטים הבינו איזו מהפכה הוא עומד לחולל, ומאז הפך למרכיב בסיסי בטכנולוגיה של אין ספור חברות באין ספור תחומים. 2020 הייתה שנת הפריצה הגדולה של גיוסי ההון של החברות בתחום, והיקף הגיוסים זינק מ$3 מיליארד לקרוב ל$8 מיליארד. השנה הקצב גבר, ורק ברבעון הראשון גייסו חברות הביולוגיה הסינתטית $4.6 מיליארד. רק השבוע נשבר סי, כאשר חברת הביולוגיה הסינתטית Pivot Bio הודיעה על גיוס ענק של $430 מיליון. Pivot הפכה ליצרנית המסחרית הראשונה של חיידקי דישון, אחרי שהצליחה לייצר חיידקים כדי שיפלטו חנקן בכמות מוגברת לטובת גידולים כמו תירס ואורז, והחליפה מוצרי דישון מלאכותיים יקרים ומזהמים, ראו בהמשך. חברת זימארג'ן, גם היא מכוכבות התחום, הונפקה באפריל האחרון וכבר נסחרת לפי שווי של כ$4 מיליארד. רובוטים של RNA. אלבז, בן 40, בכלל התחיל את המסלול האקדמי שלו בכימיה, המשיך לתואר שני ולדוקטורט בננוטכנולוגיה באוניברסיטה העברית. הדוקטורט שלו נחשב אחד הבולטים בתחום בישראל, אלא שאז הוא הבין שהחלום הגדול שלו אינו כימיה. ב-2011 הוא נטש את הענף ונסע ל-MIT כדי לעשות פוסט-דוקטורט בביולוגיה סינתטית, תחום שהיה אז בחיתוליו במידה כזו, שב-MIT אמרו לאלבז שאין תקן לפוסט-דוקטורט בתחום ושעליו להביא עמו את המימון. במקרה, במסגרת הדוקטורט שלי, יצא לי לפגוש את מנכ"ל חברת הביוטכנולוגיה IDT, שממנה נהגנו לקנות DNA עבור המעבדות, הוא מספר. סיפרתי לו על התוכנית שלי, שלא מצליחה לצאת לפועל, והוא נתן לי מענק של $30,000 לפוסט-דוק. ב-2016 שב אלבז לישראל, והקים את המעבדה הראשונה לביולוגיה סינתטית, במסגרת המחלקה למיקרוביולוגיה מולקולרית וביוטכנולוגיה, באוניברסיטת תל אביב. עם הזמן הפך לי פרופסור, והסטודנטים שלו אף החלו להשתתף ב-iGEM, תחרות הביולוגיה הסינתטית השנתית שמארגנת MIT. בתחרות האחרונה בנובמבר 2020, זכתה הנבחרת של אוניברסיטת תל אביב במדליית זהב, כשהיא עוקפת קבוצות מ-MIT, סטנפורד והרווארד, אבל אלבז כבר לא היה שם כדי לחגוג את ההישג. בסוף 2019 הרגיש שאם יישאר באקדמיה, יפספס את המהפכה הגדולה באמת שמתחילה לקרות בחוץ, בתעשייה, ופרש כדי להקים מיזם בשוק הפרטי. הוא לא ידע שהקורונה תשבש את תוכניותיו, אבל גם תעניק להן דחיפה עצומה, מכיוון שהחיסונים של מודרנה ופייזר הם למעשה יישום של הביולוגיה הסינתטית. שני החיסונים מבוססים על טכנולוגיה חדשנית של הזרקת מולקולות mRNA לגוף האדם. המולקולות מכילות מעין הוראות הכנה ל-DNA של הקורונה, ולאחר שהוא נוצר, הגוף מגיב ביצירת נוגדנים לווירוס. כשהייתי ב-MIT, יצור ה-RNA היה ידני ואיטי ולכן גם רחוק ממסחרי, מסביר אלבז. ההתקדמות הגדולה בשנים האחרונות בעולם הרובוטיקה סללה את הדרך לייצור המוני של RNA, שבלעדיו פיתוח החיסונים של פייזר ומודרנה לא היה קורה. הטכנולוגיה מאחורי החיסונים העלתה את המודעות גם בישראל. באחרונה פרסמה רשות החדשנות קול קורא להקמת תשתיות בתחום הביוטכנולוגיה הסינתטית, והקצתה $40 מיליון למענקים ליזמים. אלבז עובד בימים אלה על הקמה של מפעל ייצור לחיידקים מהונדסים במסגרת חברת Alchemist, שיקים עם כמה שותפים. בכתבה להלן יובאו המחשות של יישומים אפשריים שהם לעתים ממש שומתי לסתות. חקלאות. במקום לפזר דשן, מטמינים בקרקע חיידקים. החברה המפורסמת ביותר שצמחה ב-iGEM, תחרות ההנדסה הגנטית של MIT, היא Ginkgo Bionetworks, שמייסדיה השתתפו בתחרות ב-2004 וב-2006. החברה, שהוקמה רשמית ב-2008, גייסה עד היום כמעט $800 מיליון, בין היתר מקרן קסקייד של ביל גייטס ומקרנות ענק כמו ג'נרל אלקטריק ו-T-Row Price. באחרונה חתמה גינקו על הסכם מיזוג עם חברת ספאק, שתיקח אותה להנפקה בוול סטריט לפי שווי מדהים של $15 מיליארד. זה יהיה למעשה אירוע השקה שיפתח את עידן הביולוגיה הסינתטית. גינקו, שמגדירה את עיסוקה חברת אורגניזמים, היא מהחברות הראשונות בעולם שהקימו מעין בית חרושת לייצור אורגניזמים חיים מהונדסים עבור לקוחותיה. ההישג הדרמטי הראשון שלה היה פיתוח פטריה שמהונדסת להפקת שמן ורדים לתעשיית הביסום. היא מייצרת יותר שמן על פחות שטח גידול ועם פחות פגיעה בסביבה. באופן זה היא מוזילה משמעותית את העלויות לתעשיית הבשמים. פיתוח דרמטי נוסף שגינקו עבדה עליו, אך איבדה את הבחורה לסטארט-אפ פיבוט ביו שהוזכר בפתיח, הוא זה של חיידקים שהונדסו להפיק כמות גדולה של חנקן, החיוני לצמחים, ממש בשורשי הצמח. פיבוט הצליחה לבודד את החיידקים שחיים בצמוד לשורשים של תירס, אורז וחיטה, ואז הנדסה אותם באמצעות אוסף של אנזימים כך שיפלטו כמויות גדולות יותר של חנקן. הפיתוח הזה מייתר את הצורך של החקלאי להשתמש בדישון בחנקן סינתטי, שתהליך יצורו נחשב אחד המזהמים ביותר. כדי לסבר את האוזן, מחירות החנקן הסינתטי לדישון תירס, אורז וחיטה מסתכמות ב-60 מיליארד דולר בשנה, וייצורו לפי פיבוט אחראי ל-3% מפליטות גזי החממה בעולם. המוצר אמור לשמש מגדלי תירס, הדגן המוביל באמריקה, 388 אלף קילומטר רבועים, יותר משטחן של גרמניה והולנד גם יחד, ופיבוט, שהפכה ליוניקורן ב-2020, נחשבת אחת החברות המסקרנות בתחום. רפואה. החיידקים שמסתובבים לנו בגוף יתקפו גידולים. הרפואה היא כנראה התחום שיהנה מפריצות הדרך הגדולות ביותר שתביא מהפכת הביולוגיה הסינתטית. כמה חברות תרופות, ובראשן ראש וגיליאד, כבר עושות צעדים ראשונים בתחום. הרעיון המרכזי דומה לזה שבבסיס חיסוני הקורונה, הגוף הופך למפעל היצור של התרופה, כך שנטילת תרופות על בסיס יומי תתייתר. חלק מהפיתוחים נשמעים כמו מדע בדיוני. כך למשל מי שחלה בסרטן או נמצא בסיכוי גבוה גנטית לחלות בו, יוכל לקבל מנת חיידקים מהונדסים שיחקו בגופו כמו סוכן רדום. ברגע שהחיידקים יזהו מרקרים של תאים סרטניים, הם יאירו את המערכת החיסונית שלרוב לא מזהה את התאים הסרטניים ויגרמו לה לתקוף אותם. והשימוש עשוי בעתיד להיות רחב הרבה יותר, ואותם חיידקים מהונדסים יוכלו לזהות מחלות זיהומיות כמו קורונה ולעורר את התגובה הנדרשת של המערכת החיסונית. איך זה יעבוד? החולה ימסור בבית המרקחת דגימת חיידקים שלו, ואלו יהונדסו כך שידעו לתקוף את מקור המחלה שממנה חוששים. כעבור שבועיים, המטופל יחזור לבית המרקחת, יקבל את החיידקים המהונדסים בצורת תרופה שמותאמת אישית עבורו. אחד היתרונות בהתאמה זו, מסביר אלבז, היא השונות ברמת ייצור ה-RNA מאדם לאדם, שעומדת גם מאחורי תופעות הלוואי של חיסוני הקורונה. ההתאמה תאפשר מתן מינון מדויק, וכך תמנע תופעות לוואי. נכון, ישנם כבר טיפולים אימונותרפיים לכמה סוגי סרטן, אבל אלה מבוססים על תהליך מורכב ויקר של נטילת תאים, להבדיל מחיידקים מהמטופל, העברתם תהליך ייחודי והחזרתם לגוף. מדובר בתהליך מדויק פחות, שלעיתים קרובות מלווה בתופעות לוואי קשות, כתוצאה מתקיפה לא רצויה של תאים בריאים דווקא בגוף המטופל. צבא. הרחת בננה? סימן שיש כאן מנהרת טרור. התחום הביטחוני הוא אחד הראשונים לאמץ טכנולוגיות חדשות, והביולוגיה הסינתטית פותחת בפניו אפשרויות עוצרות נשימה. אלבז מדווח שהוא כבר נמצא בקשר עם כמה מערכות ביטחוניות בעולם, ואלו בודקות טווח רחב מאוד של שימושים. למשל, שימוש בחיידקים כחיישנים חיים. כיום ניתן להנדס חיידקים ולהשתיל בהם אוסף של גנים שמורכבים מחלבונים בעלי רגישות לצבעים שונים, קור, חום, רטיבות וכיוצא בזה. התוצאה עשויה להיות, למשל, חיידק שיהיה מסוגל לזהות מתכת מתחת לפני הקרקע כמו מוקשים. כדי לקבל מהחיידקים חיווי, יהיה אפשר להשתיל בהם גן שיעביר אות. למשל, גן שיגרום להם לזהור באופן שיהיה אפשר לזהות אותם מרחפן. לחילופין, אפשר שהרחפן יקרין אור על השטח, והחיידקים בתגובה ישנו את צבעם בהתאם לחומר שזיהו, או שהחיידקים יתוכנתו כך שיפלטו חום, ואז יוכלו לתקשר גם עם לוויינים. בשנים האחרונות הגיעו כמה מעבדות לפריצות דרך שבהן הנדסו חיידקים להגיב להקרנת אור עליהם ולשנות את צבעם בהתאם. באחד הניסויים גרמו החוקרים עמיתיו של אלבז מ-MIT לחיידקים לצייר דיוקנאות של אלברט איינשטיין ושל סופר מריו. הציור נוצר באמצעות חיידקים שהונדסו גנטית כך שיוכלו לזהות אור אדום, ירוק וכחול ובהתאם להחזיר אור בצבע תואם. סיגנל אחר שאפשר לתכנת עליו את החיידקים הוא שידור של ריח ולא אור. כאשר גורמים לחיידק לייצר אנזימים של בננה או גויאבה למשל, הגז שנפלט בתהליך הנשימה שלהם יישא את ריח הפרי וכלבים מאומנים יוכלו לזהות אותו. כך למשל יהיה ניתן להשתמש בחיידקים הללו לזהות חללים מתחת לפני השטח, כמו מנהרות או בורות. אופנה. מעיל מאור פטריה ונעליים מקורי הכביש. מהפכה אדירה צפויה לעבור על עולם האופנה, שכבר התחיל לאמץ אריגים שפותחו באמצעות ביולוגיה סינתטית. הנציגה הבולטת בתחום זה היא חברת Bolt Threads. היא הצליחה לייצר אריג דמוי אור מפטריות. בסוף 2020 קיבל מיילו, זה שמו של אור הפטריה, חותמת כשרות בדמות הסכמים שנחתמו עם שורה של חברות אופנה, שהשיקו קולקציות ומוצרים שעשויים מהאור החדש. סטלה מקארטני השיקה חולצת מחוך ומכנסיים ממיילו, לולו למון השיקה מזרן יוגה עשוי מיילו, ואדידס השיקה את דגם סטן סמית הקלאסי שלה בגרסת מיילו חדשה ואקולוגית. בד דמוי אור שאינו מגיע ממקור חי פונה לפלח השוק הגדל במהירות של טבעונים. חידוש אחר הוא שימוש בקורי עכביש, שמצטיינים בקלותם ובחוזקם ליצירת אריגים חדשים, מעין משי עכבישים. עד כה השימוש בקורים היה לא פרקטי, בעיקר בגלל הזמן שנדרש כדי לאסוף אותם, אבל לאחר שחוקרים מיפו את הרצף הגנומי של קורי עכביש, נמצאה גם הדרך לייצר אותם בכמויות מסחריות. במקום לחכות לעכבישים, אפשר להחדיר מטען גנטי של עכביש לחיידק, וזה תובע את הקורים במהירות ובכמויות גדולות. אדידס, למשל, כבר השיקה נעל שמשתמשת בסיבים כאלה שהיא מכנה ביוסטיר. בזכות חוזקם, סיבים כאלה ישמשו לייצור בגדים עמידים שיהיו חסינים יותר בפני קרעים. שילוב של הקורים במדי צבא, למשל, עשוי להפוך אותם לעמידים בפני תקיפות סכין. בעתיד הרחוק יותר, המדים עשויים להיות גם דוחי אבח, לאחר שישולבו בהם חיידקים שידעו לזהות נוכחות של נשק כימי או ביולוגי ולהפריש בתגובה את החומר המנטרל. בימים אלה מחפשים מדענים את החיידקים הרלוונטיים שיודעים לחיות בתוך טקסטיל ולשמור על התכונות שהונדסו לתוכם. אלבז מסביר שחיידקים שחיים בתוך טקסטיל או על האור האנושי עמידים יותר בפני שינויים גנטיים ועדיין לא אותר סוג של חיידק שיתאים למשימה. באופק ממתינים עוד פיתוחים שעקב מגפת הקורונה נדחפים כעת קדימה. למשל בדים שבהם ישולבו חיידקים אנטיביוטיים דוחי זיהומים, או חיידקים שידעו להפריש אתנול, החומר הפעיל באלכוג'ל, כדי לחטא את הבד. סביבה. הצלחת לא מתקלה? החיידק כבר יאכל אותה. אחת הבשורות הגדולות של הביולוגיה הסינתטית היא במישור הסביבתי. האתגר הראשוני שעליו חלמו יזמי התחום היה מעבר לדלקים צמחיים ממקור טבעי במקום נפט, אלא שלאחר שהבינו שאין לכך התכנות כלכלית, עלו כיוונים אקולוגיים אחרים. כל מה שצריך הוא להנדס חיידק שיודע לפרק פלסטיק ולפזר כמויות גדולות שלו בתוך מכלי מחזור מיוחדים. כדי שהחיידקים שיקלו את הפלסטיק לא יישארו בסביבה ויפלטו חומרים רעילים, המדע מאפשר היום לתכנת לתוך ה-DNA שלהם גם מנגנון להשמדה עצמית. כדי שהחיידקים לא יעברו מוטציות ויגרמו נזק לא ידוע, המדענים כבר יודעים לשתול בתוכם מעין טיימר, שיחסל אותם לאחר סיום הפעולה המועילה. הטיימר מבוסס על קריספר, שיודע לפרק את מערכת החיסון של החיידק. באופן דומה יהיה ניתן ללמד חיידקים לזהות כתמי נפט וזפת, כך שלאחר זיהום חופי ים למשל, הם ידעו לנקות מיידית כל כתם שמגיע ממחליות נפט. ניסיונות ממשיים כאלה מתחילים להתבצע עכשיו, כשהמחקר יוצא מגבולות האקדמיה ועובר לחברות מסחריות שמגייסות הון להקמת בתי חרושת לייצור חיידקים מהונדסים. ואם כבר מדברים על ים, פיתוח מבריק אחר הוא של פנסים לכלי רכב שמבוססים על המטען הגנטי של יצורים החיים בעומק האוקיינוסים, אחד המקומות החשוכים בעולם. מדענים עובדים כיום על פיתוח עדשות עין חזקות מאוד, שמאפשרות לראות למרחקים גם במצולות, והן מבוססות על העדשות החזקות של משפחת דיונונים, שהן מותאמת לחיים במעמקי האוקיינוס. אוכל. כבד אווז, אמיתי לגמרי, שהכינו פטריות. את אחת הדרמות הגדולות בענף חוללה חברת Impossible Foods האמריקאית, שגם היא נערכת בימים אלה להנפקה לפי שווי של 10 מיליארד דולר. החברה הבינה כי כדי לשכנע אנשים לנטוש את ההמבורגר הרגיל מפרה, היא צריכה לייצר תחליפים שינטעו בצרכנים תחושה שמדובר בבשר לכל דבר. התשובה נמצאה בשורש של סויה, שמדמם חומר ששמו לגמוגלובין. הוא מדמה דם. תהליך ייצור ההמבורגר של Impossible Foods דורש 96% פחות שטח גידול בהשוואה לזה של המבורגר מבקר, ופולט 89% פחות גזי חממה. טכנולוגיה דומה אפשרה להוסיף תכונות של הימתכות והינתכות לגבינה ממקור צמחי. השלב הבא שכבר יש סטארט-אפים שהתחילו לעבוד עליו, הוא הנדסת פואגרה, הלו כבד אווז, שיפסיק את הסבל של אווזים, ויהיה גם זול ונגיש יותר לציבור הרחב. אתגרים מדעיים ומוסריים. ומה אם הידע ידלוף לידיים הלא נכונות? הביולוגיה הסינתטית גם מביאה איתה כמה אתגרים וסכנות. במישור הטכנולוגי, האתגר הגדול כיום הוא שמירת התכונות הגנטיות החדשות שהוקנו לאורגניזמים למשך זמן. היום התכונות האלה נשמרות רק למשך כמה שבועות. חלק מהסיבות הן אבולוציוניות. כל חיידק מאופיין בתכונות שמתאימות אותו במדויק לסביבת הקיום שלו, ושינוי התכונות הללו פוגע בשרידותו. אלבז מסביר שחיידק מבאר שבע לא תמיד יסתגל לחיים בתל אביב. כמו כל יצור, החיידק לא אוהב שעושים בו שינויים, הוא מסביר. כדי שהחיידק יקבל את המסר שהשינוי שאנו רוצים הוא עניין של חיים או מוות, מצמידים לקוד הגנטי החדש אנזים, שמונע מהחיידק הכפלה, אלא אם כן יאמץ את התכונה המבוקשת. כך שאם הוא רוצה לשרוד, הוא חייב לבצע את הפעולה שמוכתבת על ידי הקוד הגנטי. ועדיין יש חיידקים עקשניים שמסרבים לשתף פעולה ולמעשה מעדיפים להתאבד. קשיים גדולים יותר מציבות הסוגיות המוסריות שמתעוררות כשבני האדם מנסים לשחק את אלוהים. התערבות של האדם בתהליכים טבעיים, כאשר הוא משחרר לתוך הסביבה יצורים שהונדסו גנטית, יכולה להיות בעלת השלכות בלתי צפויות. סכנה נוספת תמונה ביכולת של גורמי טרור לבצע התקפות סייבר נגד מפעלי ייצור של חיידקים מהונדסים, לגנוב ידע ולייצר חיידקים שישמשו נשק ביולוגי לכל דבר. אני חושש מאוד שהידע שנצבר יגיע לידיים הלא נכונות, כי קל מאוד להפוך את יישומי הביולוגיה הסינתטית לנשק ביולוגי, מודה אלבז. מצד שני, גם איינשטיין לא התכוון שיבנו פצצה גרעינית על בסיס הידע שלו. בינתיים, הפרלמנט האירופי הסיר חלק ניכר מההתנגדויות לביולוגיה סינתטית, כששילב אותה השנה ברשימת 10 הטכנולוגיות בעלות התפקיד החשוב ביותר בהתמודדות עם הקורונה, לצד בינה מלאכותית, טכנולוגיות רפואה מרחוק והדפסה בתלת ממד. איך חיידקים יכולים לדבר עם לוויינים? כתבתה של סופי שולמן מתוך מוסף כלכליסט, יולי 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית אלעד לוין.